טוב, יום שיעור אחרון בסמסטר הזה, ואני רוצה לסיים את נושא מלאכה שאינה צריכה לגופה. אני אעשה את זה בשיעור, השיעור מחולק לשני חלקים, בתקווה שאני מספיק אותם, שהם בעצם שתי פנים של אותה מטבע. וזה יחזיר אותנו חזרה ליחסים הלא פשוטים, המורכבים, בין מלאכה שאינה צריכה לגופה לבין אינו מתכוון. ולכן זה סיום טוב של של המהלך עד כאן. אני רוצה להתחיל בסוגיה בשבת קט"ז, קי"ז, שמעוררת שאלה על היחס בין אינו מתכוון למלאכה שאינה צריכה לגופה, זה החלק הראשון, ואחר כך להגיע לסברה מעניינת של כמה וכמה פוסקים אחרונים, שאני חושב שהיא נוגעת למה שיצא לנו מהחלק הראשון. אותם פוסקים טוענים שאם נגיד בן אדם נאנס לחלל שבת, מאיימים עליו, נאצים בגטו, לא יודע, מחללים עליו, מאיימים עליו שיחלל שבת אחרת יבולה לו, אז הטענה של הפוסקים האלה זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה. זאת אומרת, אם הוא עושה את זה, אז הוא עושה זה בעצם כדי להימלט מהאיום, ולא בשביל לעשות, ואז בעצם יוצא שכל כניעה לאיום בהלכות שבת, אם מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז עברת על איסור דרבנן לכל היותר. אוקיי? זה סברה מפתיעה, אבל כשחושבים עליה פעם שנייה, אז לא כל כך פשוט לשים את האצבע למה זה לא נכון, או האם זה לא נכון. מה החידוש פה? לכאורה זה באמת יוצא מההגדרה שמלאכה שאינה צריכה לגופה. אז אני אגיע לזה בחלק השני. זה חלק מה שמפתיע שם, אבל עדיין מבחינת ההגדרה, זה באמת שאלה, למה לא? אוקיי? אז נראה. נכון, זה לא צריך להיות פיקוח נפש, אלא כל עוד אתה עושה את זה למטרה אחרת, כן, לא משנה, כן, נכון. יש מעשים שבכל יום בארצות הברית, כן, ידוע בתחילת המאה ה-20, או סוף המאה ה-19, שהגיעו שם מהגרים יהודים ממזרח אירופה, והיו שם במצבים מטורפים, זאת אומרת, אתה לא יכולת להתפרנס, לא יכולת למצוא עבודה, אלא אם כן, היית עובד גם בשבת. המון המון אנשים נפלו שם בסיטואציה הזאת. אוקיי, בכל אופן, אז זאת המסגרת. בואו נתחיל עם הגמרא בפרק כלל גדול. רואים פה? כן. אז המשנה בדף קט"ז אומרת ככה, מצילים תיק הספר עם הספר, ותיק התפילין עם התפילין. שם הקונטקסט זה הצלה מדלקה. כן, זאת אומרת, כשאנחנו, שפורצת דלקה בשבת, הזכרתי את זה, אני חושב, שפורצת דלקה בשבת, אז יש קודם כל איסור לחבות את הדלקה, שזה בעצמו חידוש, כי הכיבוי של הדלקה בפשטות זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. אתה מכבה לא כי אתה צריך את הפחם, אתה מכבה כי אתה לא רוצה את האש. אוקיי? אז בפשטות זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. ועדיין אסרו לחבות את הדלקה. יותר מזה, אסרו אפילו להציל דברים מתוך הדלקה, שמה תגיע לחבות. עכשיו, פה זה כבר גזרה אטו מלאכה שאינה צריכה לגופה, שגם זה איסור דרבנן. ואפילו זה, אומרים לך, אתה צריך, כן, הזכרתי את זה בהקשרים אחרים, שאלתי מי יעמוד באיסור הזה, כן, בפועל. זאת אומרת, השאלה אם מי מאיתן בחשש אטו איסור דרבנן, אני הולך להפסיד את כל ממוני, כל מה שצברתי על האדמות. זאת אומרת, להישאר דלפון עד סוף ימיי, בגלל שיש חשש שמה אני אגיע לאיסור דרבנן. זה הרי פשוט לא יאומן הדבר הזה. בכל אופן, זה ההקשר, אני לא אכנס לזה שוב. אז יש דברים מסוימים שאותם מותר להציל. מזון שלוש סעודות, בגדים לאותה שבת, וכתבי הקודש. לכן זה הפרק כל כתבי הקודש, מצילים אותם מפני הדלקה. אוקיי? עכשיו פה המשנה אומרת, מצילים תיק הספר עם הספר. זאת אומרת, לא רק את ספר התורה, אלא גם את הנרתיק שלו, כן? גם את העטיפה שלו. ותיק התפילין עם התפילין וכו'. כן, אבל אם אתה מוציא את זה מרשות אחיד לרשות הרבים, או למבוי שאינו מפולש, שם מדובר בסיטואציה של דרבנן, כן? כי אתה לא יכול, אתה צריך להוציא את המינימום שאתה חייב. ואפילו שיש בתוכן מעות, לא משנה, יש פה כל מיני תוספות. אני לא נכנס לכל הפרטים. פעם כתבתי ספר על הפרק הזה, על כל כתבי הקודש. הספר הראשון שכתבתי. כדבי נטליה. טוב, בכל אופן, אז הגמרא שם מדברת, מביאה בהקשר הזה את הדין של 14 שחל להיות בשבת. מה קורה בערב פסח שחל להיות בשבת? השאלה, האם מותר להפשיט את הקורבן? צריך, כחלק מהקרבת הקורבן, צריך להפשיט אותו, אבל הפשטה זה אחת מאבות המלאכה שאסורה בשבת. אז כשערב פסח חל בשבת, אנחנו בעצם בבעיה. תנו רבנן, 14 שחל להיות בשבת, מפשיטין את הפסח עד החזה. כי רק עד שם בעצם צריך, כדי להוציא את האיברים וכולי, מספיק להפשיט עד החזה. דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה. וחכמים אומרים, מפשיטין את כולו. בישתמע לה רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, דהיית עביד לי צורך גבוה. כן? הרי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, אומר עד החזה. למה עד החזה? בגלל שזה מה שאתה צריך לצורך ההקרבה. ההקרבה מתירה את השבת, כמו שהשחיטה של הקורבן מתירה את השבת. הדבר שקשור לעבודה, לצורך גבוה, מותר בשבת. בסדר? אבל מה שאתה עושה מעבר לזה, למה שתוכל להמשיך להפשיט? אתה ממשיך באיסור מלאכה בשבת. אלא לרבנן, מה איתה? מה? כן? אז רבנן שאומרים שאפשר להמשיך להפשיט, מה באמת ההסבר שלהם? אמר רבי חנה, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, כל פעל השם למענהו. זאת אומרת, כן, זה ידור מצווה כזה, או כדי לנאות את ההקרבה. שואלת הגמרא, מה היא למענהו איקה? זאת אומרת, במה זה מועיל להקרבה? רב יוסף אמר שלא יסריח, רב אמר שלא יהיו קודשי שמיים מוטלים כנבלה. זה איזשהו סוג של ביזיון. אז בכל אופן זה לצורך הכבוד של הקורבן, אוקיי? או שלא יסריח, או שכן. מה היא ביניי? הוא יקרא ביניי, הוא לא משנה, זה כבר דיון אחר. אינעמי, זאת אומרת, יש שתי נפקמינו. ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, היי, פעל השם למענהו, מה היא עביד לי? מה הוא עושה עם הפסוק, כל פעל השם למענהו? שלא יוציא את האימורים קודם הפשטת האור, למה? משום נימין, לא משנה כרגע. זה פחות חשוב לענייננו. עכשיו הגמרא קושרת, למה מביאים את הברייתא הזאת של הפשטת הפסח? מביאים את זה בהקשר של מחלוקת של המשנה לגבי הצלת תיק הספר. אמר רב חיסדא, אמר מרוקווה, מה יהדרו לי חברי לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה? מה רבנן עונים לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה? אחי כאמרי לי, אם מצילים תיק הספר עם הספר, לא נפשיט את הפסח מאורו? הרי גם התירו להציל גם את תיק הספר ביחד עם הספר, למרות שבעצם מבחינה מהותית, את תיק הספר אין הצדקה להציל, רק את הספר. אבל מצילים את זה, למה? כדי לכבד את הספר, זאת אומרת, כדי לנאות את הספר, זה גם כן בעצם כל פעל השם למענהו. אז אותו דבר צריך להיות גם בהפשטת קורבן הפסח. זה בעצם מה שעונים חכמים לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ברוקה. שואלת הגמרא, מי דמי? הטעם, טלטול. כן, זה, כל הדיון פה הוא דיון מוזר. כי מצילים תיק הספר זה משנה, נכון? זה לא פסוק, זה משנה. נו, אז חכמים גם הם משנה, זה תנאים. אז אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה תוקף אותם, מה אתה רוצה? המשנה כמונו. נו, אז מה עם המשנה כמוכם? אנחנו מחלוקת תנאים, לא? אם היית מביא לי מקור מהתורה, אני מבין. אם אתה לא מביא לי מקור מהתורה, מה זה רלוונטי? מה? זה השיקול של האמוראים בגמרא. יכולים להגיד שהם הולכים כשיטת המשנה ההיא, זה בסדר. אבל כשרבי יוחנן, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה תוקף את חכמים, וחכמים משתמשים במשנה כמגננה, קצת מוזר. אוקיי? בסדר, אבל זה רק הערה. אומרת הגמרא, מי דמי? מה הקשר בין זה לזה? מה פתאום, איזה ראיה הוא מביא להם מהמשנה? התם טלטול, לך המלאכה. ושם הגמרא מעמידה את זה במבוי שאינו מפולש, לא משנה, זה רק איסור דרבנן, הצלת הספר. זה לא... זה לא איסור תורה. אז באיסור דרבנן, אז יכול להיות שיתירו גם להציל את תיק הספר, ולא רק את הספר, כי זה רק איסור דרבנן. אז אם אתה רוצה לכבד את ספר התורה, אז אתה מתירים לך איסור דרבנן. אבל כאן בהפשטה, זה מלאכה בשבת, איסור סקילה, איסור דאורייתא. מי אמר שגם פה מתירים לך לעשות כדי לנאות את הקורבן, לעבור על איסור תורה? אלא, אמר, זאת אומרת, אז הגמרא דנה שם בכל מיני אפשרויות, בסיס דבר אסור, לא בסיס דבר אסור, לא משנה, כל מיני אפשרויות, כולן נדחות. למסקנת הגמרא, אלא, אמר מר בר אבשי, לעולם כדאמרינן מעיקרא, ודקקשיא לך, אך הטלטול ואך המלאכה, כגון דלא קבאי ליל האור. הוא לא צריך את האור כשהוא מפשיט את האור. אז מה? בכלל נצר על גופה, או אינו מתכוון, תכף נראה, אבל יש פה איזשהו היתר, שבגללו בעצם גם זה איסור דרבנן. וכיוון שתיק הספר של איסור דרבנן התירו כדי לכבד את ספר התורה, אותו דבר מתירים את האיסור דרבנן של ההפשטה, שהוא לא צריך את האור, זה רק איסור דרבנן, כדי לכבד את הקורבן. אוקיי? אז זה דומה. שואלת הגמרא, אביי ורב אדמרי תרוויו, מודה רבי שמעון בפסיקרי שבל לא ימות, הרי זה שאתה לא צריך את הקורבן, בסדר, אז אתה לא מתכוון לאור, אתה מתכוון לטובת הקורבן. אז זה אינו מתכוון, אבל זה פסיקרי שם. זאת אומרת, אתה הפשטת. אז זאת אומרת, הגמרא, דשקי לי בברזי. זאת אומרת, הוא מוריד את האור בחתיכות קטנות, או ברצועות צרות, יש כל מיני פירושים בראשונים פה, לא משנה, אבל באופן כזה, שאו שהשיעור חסר, או שזה לא נקרא מלאכת הפשטה, או שזה מוכיח שהוא לא באמת צריך את האור, כי הוא הורס את האור בעצם, הוא... מה? אז זה שאלות בראשונים ובאחרונים שם, אני לא נכנס לזה ככה, אבל זה מה שהגמרא עונה. אז שואל שם רבי עקיבא איגר, דלא קביילה לאור. דעה, הבאי ורבה, מודה רבי שמעון בפסיקרי שבל לא ימות. זה הציטוט מהגמרא. לא זכיתי להבין, אומר רבי עקיבא איגר, איך מקרי זה בשם אינו מכוון? כן? הרי אם הגמרא שואלת שיש פה פסיק רשע, זאת אומרת, הגמרא הניחה מראש שהסיטואציה שבה מדובר כאן, זה אינו מתכוון, לא מלאכת שעה צריכה לגופה, נכון? כי מלאכת שעה צריכה לגופה, פסיק רשע זה לא רלוונטי. פסיק רשע זה רק באינו מתכוון. אז הוא אומר, במכוון מפשיט להאור בידיים. איך מקרה זה בשם אינו מכוון? במכוון מפשיט להאור בידיים. אלא שאינו עושה כן לצורך האור. ומקרה מכוון. אלא שאין צריך לגופו, כמו כיבוי. בעצם הדבר הזה הוא לא אינו מתכוון, אלא הוא מלאכה שעצרה לגופה, כי הרי הוא מתכוון להפשיט את האור. הוא רק לא צריך את האור. זה כמו מי שחופר גומה ואינו צריך, אלא להפרה. לא צריך את הגומה. אז בעצם הוא כן מתכוון, זה לא שהוא לא מתכוון. זה רק אין צריכה לגופה. טוב, נגיע. ואם, אז הוא אומר... ולא צריך למפרח מדין פסיק רשע. כן, אז זה לא רלוונטי לפרוח מדין פסיק רשע, כי זה מלאכת שעה צריכה לגופה, ולא אינו מתכוון. ואם לא ניחה לי באור, מה תגיד שלא ניחה לו באור? אז גם אם היה פסיק רשע, מכל מקום היה פסיק רשע, זה לא ניחה לי. אז בכל מקרה זה לא איסור דאורייתא, אפילו אם זה כן פסיק רשע, אז מה הקושייה? אם לא ניחה לו באור, אני לא מדבר בברזה, כשהוא מפשיט את האור עוד לפני התירוץ של הברזה, כן? כשהוא מפשיט את האור בהתחלה. אז אתה אומר לי מה, לא, הגמרא הבינה שלא ניחה לו, אם לא ניחה לו, אז מה זה עוזר שזה פסיקה אישה? פסיקה אישה זה לא ניחה לי, מותר, איסור דרבנן, לא משנה, אבל אז מה זה רלוונטי? דעה, רגע, ואם כן, שייטה זה פסיקה אישה, לא שייך כאן. דעה הוא מכוון, וטליה רק אם ניחה לי באור, ואבי צריכה לגופה, או לא ניחה לי באור, ואבי אינה צריכה לגופה. כי הוא מזהה את מלאכה שעה צריכה לגופה עם פסיקרי שדה לא ניחה לי, ראינו את זה כבר, וכזה הקשה הרשב"א ז"ל לקמן, גבי בהרד, דקרי לה אינו מכוון, לא משנה, והתירוץ של הרשב"א לא רלוונטי כאן. בקיצור, הוא נשאר בצריך עיון, כן, וצריך עיון גדול. ובקיצור, הוא נשאר בזה, הגמרא מניחה שזה אינו מתכוון, איך אני יודע, כי הגמרא מקשה הרי זה פסיקרי שעה, כשהאמת היא שאתה מסתכל בסיטואציה, זה לא אינו מתכוון, זה מלאכה שעה צריכה לגופה. כן? אני בעצם מתכוון לגמרי לחפירת הבור, רק אני עושה את זה בשביל החול ולא בשביל הבור. בדיוק פה, אני מתכוון לגמרי להפשטה, רק אני עושה את זה לא בשביל האור, שזה המלאכת הפשטה הרגילה, אלא כדי שהקורבן לא יסריח או משהו כזה. אז ההגדרה פה היא צריכה להיות מלאכה שעצרה לגופה, ולא אינו מתכוון. אז מה זה רלוונטי לפסיק רשע? כשאני חופר, כן, דיברנו על זה, שכשאני חופר את הבור, ואינו צריך אלא להפרה, זה פסיק רשע שנוצר בור. ועדיין יש פה יותר של מלאכה שעצרה לגופה. זאת אומרת, היתר של מלאכה שעה צריכה לגופה, הוא אדיש לשאלת הפסיק רשע. זאת אומרת, אם מדובר בפסיק רשע, לא מדובר בפסיק רשע, זה לא רלוונטי. אוקיי? אז לכן, הדיון פה, לכאורה נראה לא לעניין. זאת אומרת, מדובר פה במלאכה שעה צריכה לגופה, והגמרא שואלת, רגע, אבל זה פסיק רשע, ומודה רבי שמעון לפסיק רשע. מלאכה שעה צריכה לגופה, הנושא של פסיק רשע אינו רלוונטי. אז הייתי בראשונים שהם כבר מהירים, המהירי למשל כותב שם, ושם התאמר, ומה עניין פסיק רשע בדבר המתכוון? הרי הוא מתכוון, זה לא אינו מתכוון. אז מה זה רלוונטי פסיק רשע? ואין כאן אלא טעם מלאכה שאין צריכה לגופה. ממש השאלה של רב עקיבא איגר, נכון? זאת אומרת, זה מלאכה שאין צריכה לגופה, מה אכפת אם זה פסיק רשע או לא פסיק רשע? אז הוא אומר, אף הוא כך דעתו לומר, ולא אף, אז הוא מסביר, ולא אף כשאין מתכוון שמותר בפסיק רשע, שמותר בפסיק רשע מי האסור. ואף בזו על כורכך, אף הוא עושה לצורך גופו, שהרי בוודאי צריך הוא לאורו, עד שתרץ לו שהוא מראה ומגלה דעתו שאינו רוצה בו. כן, הוא אומר, הקושי היא בעצם בדרך משל. הרי אפילו אם הוא היה לא, פה הוא מתכוון בכלל, אז זה לא רלוונטי. אומרת, אפילו אם הוא היה לא מתכוון, כשזה פסיק רשע, אנחנו אוסרים עליו, כי הוא צריך בעצם את הדבר הזה, וזה פסיק רשע, אנחנו אוסרים עליו. אז הוא אומר, אז קל וחומר פה, פה זה כן מתכוון, לא משנה, אבל הוא אומר, נוצר לו פה אור, הוא צריך את האור, אז מה פתאום אתה מתיר לו? זה מין איזה אנלוגיה כזאת או משהו כזה. מה אתה אומר לזה מלאכה שעצירה לגופה? זה לא מלאכה שעצירה לגופה. למה זה לא מלאכה שעצירה לגופה? כי שר הכל נוצר פה אור. אפילו בעינו מתכוון בפסיק רשע, אתה מתיר, אתה אוסר, סליחה. לכן גם פה צריך להיות אסור. זאת בעצם הטענה. השאלה בעצם היא שזאת מלאכה שכן צריכה לגופה. הפסיק רשע מוכיח שזאת מלאכה שצריכה לגופה. לא לגמרי ברור איך, עדיין, בסדר, אתה אומר לי שזה רק משל, מה המשל ומה הנמשל פה? זאת אומרת, למה זה, מה מוכיח הפסיק רשע לצורך לגופה? הצורך לגופה דן בשאלה מה אתה צריך פה. הפסיק רשע דן בשאלה למה התכוונת. למה זה מהווה דוגמה לזה? למה זה מהווה משל לזה? אז בהמשך נראה, יכול להיות שההסבר, אני אביא הסבר של רבן קוטלר, יכול להיות שזה מסביר גם את, אולי זאת גם כוונת המאירי, בערך. זאת אומרת, זה לא יכול להיות ממש המאירי, אבל בערך. יש אריתווה כאן גם שואל את זה, אומר, וקשיא ליטובה, כיוון דכרבי שמעון מוקמינן לה, אנחנו מעמידים את זה כרבי שמעון שמתיר מלאכה שעצרה לגופה, או פותר, למה לן למימר דשקי לי בברזה? למה צריך להגיע לשקי לי בברזה? כל מה שאתה בא לפתור פה, זה שזה פסיק רשע, כן? טייפוק לי, כיוון דלא בא אלא לאור, ואינו צריך לו, דאבי על ההפשטה, מלאכה שהיה צריכה לגופה, שהוא פטור עליה. ולי כאלה איסור הדרבנן. אז מה אכפת אם זה פסיק רשע או לא? זה מלאכה שהיה צריכה לגופה, וזה איסור דרבנן, ולכן זה כן דומה להצלת תיק הספר עם הספר. מה הייתה הקושיה? כשהייתה, מה אתה מדמה לי את תיק הספר עם הספר להפשטת הפסח? בתיק הספר זה הוצאה למבוי שלנו מפולש, זה איסור דרבנן. בהפשטת הפסח זה איסור תורה. אבל לא נכון, זה לא איסור תורה, זה מלאכה שעצר לגופה. זה איסור דרבנן. וגם אם זה פסיק רשע, זה עדיין איסור דרבנן, ועדיין אפשר לדמות את זה להוצאת תיק הספר עם הספר. אז לכן לא ברור מה הגמרא מקשה, ולמה היא צריכה להגיע לברזה. וכל מלאכה שעצר לגופה, במתכוון גם הוא עושה אותה. אלא כיוון דלא התעבידה לגופה, פטור עליה. כן? מלאכה שעצרה לגופה זה מלאכה שאתה עושה במתכוון. רק אם אתה לא צריך את התוצאה, אז אתה פטור על זה. נו, אז מה הבעיה? גם פה הוא התכוון. אז מה זה עוזר הפסיק רשע? הפסיק רשע הופך אותו למתכוון. בסדר, הוא מתכוון, אבל מתכוון שלא צריך, פטור מדין מלאכה שעצרה לגופה. מה אכפת לי אם זה פסיק רשע? אז הוא מביא שני תירוצים. תירוץ אחד, ויש מתרצים, דאחה, דאחה, אף לרבי יהודה אמרינן לה. לפי רבי שמעון באמת אין שאלה. זה מלאכה שנעצרה לגופה והכל בסדר. אבל כאן אנחנו מדברים לפי רבי יהודה. דכיוון דאיכא תרתי, מלאכה שנעצרה לגופה ואינה במתכוון, במקרה הזה יש שני הפטורים. זה גם מלאכה שנעצרה לגופה וגם אינו מתכוון. במצב כזה, גם רבי יהודה מסכים שפטור. חידוש אדיר. את רבי יהודה חולק על רבי שמעון ואינו מתכוון. הוא גם חולק על רבי שמעון במלאכה שנצרה לגופה. אבל אם יש משהו שהוא גם אינו מתכוון וגם מלאכה שנצרה לגופה, אז רבי יהודה אומר שפטור. ולכן הגמרא בעצם לא מעמידה פה כרבי שמעון, אלא מעמידה פה כרבי יהודה. והגמרא אומרת שלפי רבי יהודה פטור, ועל זה שואלת הגמרא, אבל זה הרי פסיק רשע. ואם זה פסיק רשע, אז יש פה רק מלאכה שנצרה לגופה ולא אינו מתכוון. ואם זה רק מלאכה שנצרה לגופה, אז רבי יהודה מחייב. רק שיש את שניהם, אז הוא פטור. טוב, גם פה צריך להבין למה זה שניהם. זאת אומרת, אני לא מתכוון, אני כן מתכוון, זה רק מלאכה שעצרה לגופה, כן? הגושה של רבי עקיבא איגר אומרת שלא שייך פה חוסר כוונה, זה לא אינו מתכוון, זה רק מלאכה שעצרה לגופה. אז מה התירוץ שזה שניהם? למה זה שניהם? אוקיי? כן, ופרחינן דא כמתכוון גמור, חשוב, כיוון דא ופסיק רישא ולא ימות, ואיסור הדאורייתא היא כלא רבי יהודה מיה, תף על גב דמלאכה שעשה על גופי. ומהדרינן דא אחי כאמרינן, דלא באי לה, ושקי ליה בברזי, ולא הווה הפשט. דאפילו לרבי יהודה, ליה כאלה איסור הדרבנן, כיוון שזה לא בכלל לא צורת המלאכה. אוקיי? זה התירוץ הראשון. אז צריך עוד להבין איך יכול להיות זאת אומרת, קושיית רבי עקיבא לא נענתה פה. זאת אומרת, אני מבין את הסכמה. הסכמה צריכה להיות שיש פה איזושהי סיטואציה שיש בה גם אינו מתכוון וגם מלאכה שעצרה לגופה, ובזה חידוש גדול שבזה רבי יהודה גם כן פותר. אוקיי? רבי יהודה חולק על כל אחד מהם לחוד, אבל, שניהם, אבל למה באמת שניהם קיימים פה? את זה הוא לא מסביר. רבי עקיבא איגר טוען שמה שקיים פה זה רק מלאכה שעצרה לגופה. זה לא אינו מתכוון. למה הוא אומר שיש את שניהם? תירוץ שני, עוד יש לומר. דלא אבי בכלל מלאכה שאינה צריכה לגופה. לא, זה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה אינו מתכוון. למה? דעתם אינו עוסק אלא במלאכת האיסור לבד. אלא שלא נעשית לגופה. כמוציא המת לקוברו, וכמחבג החלת לאל וצד נחש, כדי שלא יזוקו בו. ודבר שאין מתכוון הוא העוסק במלאכת היתר, ועשה עמו מלאכת איסור, ואפשר לזה בלא זה. כגון גורר מיטה ועושה חריץ, וכל דכוותה. והחינמי עיקר מלאכתו, הוצאת הבשר מן האור לצורכו. ואפשר לה בלא הפשטה, אישה קילה בברזה. ואם כן, אבי דבר שאין מתכוון, ואין עליו שם מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולא דמי לחופר גומה ואין צריך אלא להפרה, דקרין לה למלאכה שאינה צריכה לגופה. דעתם אי אפשר לגומה בלא נטילת אפר. וכולה מלאכה היינו החפירה ועשיית הגומה. מה שאין כן בזו, דה אפשר להוצאת הימורים בלא הפשטה. ועיקר מעשהו ועסקו הוא הוצאת ההימורים. והיינו דה כסל כדאי תחדה באי למימר, כגון דה לא באי לה לאור. כלומר שצריך הוא לאור, אבל אינו מקפיד ואינו חושש לו. ופרחינן מכל מקום פסיקרי שבלו ימותו, ופרקינן דשקי לי בברזה, ונקטינן לכולה אלמה ואפילו לרבי יהודה, ולא פרקינן לכגון דולו בילה וכו'. קיצור, מה הוא אומר? הוא אומר פה דבר קצת מוזר. בעצם רוצה לטעון, חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, זה מלאכה שעצה על גופה, זה לא אינו מתכוון. למה? כי כשאתה חופר את הגומה, אתה לא יכול להוציא את האפר בלי לייצר גומה. אי אפשר לזה בלא זה. לכן מה? לכן אתה לא יכול להגיד שלא התכוונת לחפירת גומה. ודאי שהתכוונת לחפירת גומה. אתה לא רצית את התוצאה. אתה לא צריך את הגומה, אתה רוצה את האפר. זה מלאכה שיצאה לגופה. למה? כיוון ששני הדברים האלה לא יכולים לבוא אחד בלי השני. לא שייך פה לדבר עלינו מתכוון. אבל בהפשטת הפסח, באופן עקרוני, הרי אתה יכול גם להפשיט בברזה. וגם זה יאפשר לך להוציא את האימורים מן הקורבן. גם בלי שאתה באמת עושה מלאכת הפשטה. נכון? אז עכשיו, גם אם אתה לא מפשיט בברזה, כיוון שאפשר להפשיט בברזה, זאת אומרת, ייתכן זה בלא זה, אז זה אינו מתכוון. ולא מלאכה שעצרה לגופה. ועל זה שואלת הגמרא, הרי זה פסיק רישא, ועונה הגמרא דשקילה בברזה. עכשיו, אם ידענו את זה כבר באהבה אמינה ששקילה בברזה, אז מה, מה השתנה בתירוץ מול האהבה אמינה? מה גמר התרצה לשקילה? הרי מראש. כן, זאת אומרת, הטענה היא, הגמרא בהתחלה אומרת, כיוון שיש אפשרות ששקיל בברזה, אז עכשיו הטענה היא שגם בלי שהוא שקיל בברזה, גם אם הוא מפשיט ממש, זה יהיה אינו מתכוון והוא פטור. למה זה אינו מתכוון ולא מלאכת שנה צרה לגופה? בגלל שמלאכת ההפשטה, אתה לא נכון שהתכוונת למלאכת ההפשטה. אתה התכוונת להוציא את האימורים, לא את האור. וברגע ששני הדברים האלה יכולים להיעשות אחד בלי השני, אפשר להפריד ולהגיד, אתה התכוונת לזה ולא התכוונת לזה. בחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה, אי אפשר לזה בלא זה. אז אתה לא יכול להגיד שלא התכוונת לחפור גומה. אין, אי אפשר להוציא את הבור בלי הגומה. ואז מה בעצם יוצא? שמראש, גם כשאני הבנתי שהוא מפשיט את האור באופן שלם, לא בברזה, עדיין זה אינו מתכוון. שואל כזה הגמרא, זה אינו מתכוון, אינו מתכוון, אבל פסיק רישא. הרי מודה רבי שמעון בפסיק רישא. עונה הגמרא, לא, זה לא שאפשר רק להפשיט בברזה. וזה מה שהוא עשה בפועל. אנחנו עושים מוקימתא שמדובר פה שהוא יפשיט בברזה. באבא אמינא כבר ידענו שאם הוא יפשיט בברזה, הכל יהיה בסדר. חשבנו, לא עשינו עוד הוקימתא, שהוא מפשיט את הפסח, לא כתוב והוא שיפשיט בברזה. כתוב שמותר להפשיט, עד הסוף. אז מה הבנו בהתחלה? הבנו שההפשטה מותרת בכל מקרה, בין אם עושה את זה בברזל ובין אם לא. מסביר הריטב"א למה, בגלל שידענו כבר מההתחלה שיש אפשרות להפשיט בברזה. ברגע שיש אפשרות להפשיט בברזה, אז בעצם יוצא שאני יכול להוציא את ההימורים בלי לעשות פעולת הפשטה. אז כיוון שכך, גם כשהפשטתי לא בברזה, אי אפשר להגיד שהתכוונתי לפעולת הפשטה, אני התכוונתי להוציא את ההימורים, נכון? שעשיתי גם פעולת הפשטה, אבל לא התכוונתי אליה. כמו גורר ספסל שיוצר חריץ. ועל זה אומרת הגמרא, אבל זה הרי פסיק רישא, אז זה אינו מתכוון. זאת אומרת הגמרא, כן, אבל זה פסיק רישא. אומרת הגמרא, לא, זה לא רק שאפשר לעשות בברזה. אני עושה אוקינטה, מדובר פה שהוא הפשיט בברזה. זאת אומרת, שאני אומר שתפשיט את כל הקורבן, הכוונה תפשיט אותו בברזה, לא תפשיט אותו סתם. באמת להפשיט אותו סתם אסור, כי זה פסיק רישא. אתה צריך להפשיט אותו בברזה. שימו לב, את הדין של ברזה ידענו עוד קודם. החידוש הוא לא הדין של ברזה, החידוש הוא העובדה שכאן באמת עשו את זה בברזה. את זה שאפשר לעשות בברזה ולהיות פטור, את זה ידענו בהווה אמינה. על זה מבוססת את הקושייה. מה? לא, זה אינו מתכוון, זה מה שהוא אומר. כיוון שאחד יכול בלי השני, אז מלאכה שאתה צריך על גופה זה תמיד כשאתה לא יכול אחד בלי השני. ואז זאת פעולה אחת. עכשיו השאלה אם אתה צריך את התוצאה או לא צריך את התוצאה. אבל כאן הוא אומר, אם אתה יכול את האחד בלי השני, זה אומר, קצת דומה, יש רעיון ברמב״ם במורה נבוכים, שאומר שאם דבר אחד יכול להופיע בלי השני, אז גם השני יכול להופיע בלי הראשון. שבעיניי זה לא נכון, אבל זה מה שהוא אומר שם. את הטענה היא שאם יכול להופיע אחד בלי השני, זה אומר שהם שני דברים שונים. זה רק אינדיקציה. אתה אומר שאתה יכול לעשות את האחד בלי השני, זה אומר שגם אם עשית אותם ביחד, עשית פה בעצם שני דברים. עשית אותם ביחד. אבל עדיין זה שני דברים, כי עובדה שאתה יכול לעשות את האחד בלי השני. ברגע, זה מזכיר את רבי אברהם בן הרמב״ם, אם אתם זוכרים. רבי אברהם בן הרמב״ם אמר, שההבדל בינו מתכוון לבין מלאכה שעל צהר לגופה, זה בשאלה, האם יש פה שתי פעולות, או שיש פה פעולה אחת עם שתי תוצאות. נכון? אז אומר הריטב"א, פה יש שתי פעולות. איך אני יודע את זה? כי עובדה שאת התוצאות אני יכול להשיג את האחד בלי השנייה. זאת אומרת שכל תוצאה פה מושגת על ידי פעולה אחרת. כי עובדה שאני יכול להשיג את האחד בלי השנייה. אם יש פה שתי פעולות, אז מבחינה קטגוריאלית זה שייך לאינו מתכוון, ולא למלאכה שיצרה לגופה. בסדר? ועל זה שואלת הגמרא, רגע, אבל זה פסיק רישא, עונה הגמרא בברזה. זאת אומרת...
מלאכה שיצרה לגופה, זה מלאכות ביחד. הוא חייב לעשות את שניהם.
כן. אגב, לפי זה יוצא, מעניין מאוד, זה מאוד מחדד את המחלוקת בין רבי אברהם בן הרמב״ם לבין הראשונים שמדברים על פסיקה שדלוניחא ליה כמלאכה שנצרה לגופה. הוא לא מקבל את הזיהוי הזה, בתירוץ השני. אם פסיקה שדלוניחא ליה היה מלאכה שנצרה לגופה, אז לא היה צריך להגיע לברזה. זה פסיקה שדלוניחא ליה, הוא לא צריך את האור. אבל זה אינו מתכוון, הבנתי. ואז אתה אומר לי, זה פסיק רשע, התשובה הייתה צריכה להיות, כן, זה פסיק רשע, אבל זה פסיקה שדלוניחא ליה. מה הבעיה? בדיוק מה שהמאירי אמר, נכון? או משהו מה שהוא אמר בתשובה הראשונה. אז הטענה היא שהוא כנראה לא מקבל את זה. הוא לא מקבל את הזיהוי בפסיקה שדלו ניחא ליה לבין מלאכה שעצרה לגופה. מבחינתו פסיק רשע, דניחא או לא ניחא זה פרשייה אחרת, אבל זה לא שייך למלאכה שעצרה לגופה. ההבדל בין מלאכה שעצרה לגופה לבין הוא מתכוון זה ההבדל של רבי אברהם בן הרמב״ם. השאלה אם יש פה שתי פעולות או פעולה אחת. מה הקריטריון? הקריטריון הוא האם אתה יכול להשיג תוצאה אחת בלי השנייה או לא. אם אתה יכול להשיג את האחת בלי השנייה, זה שתי פעולות. אם זה שתי פעולות, אתה בעולם של אינו מתכוון. בעולם של אינו מתכוון, ברגע שזה פסיק רישא, אתה חייב.
וואו.
מלאכה שעצרה לגופה זה משהו אחר. שיש לך פעולה אחת, ויש לך שתי תוצאות, שאתה אסורה, אתה לא צריך, אתה עשית את זה בשביל המותרת. זה מלאכה שעצרה לגופה. הוא אומר, זה לא המקרה פה, כי פה זה כן שתי פעולות. אתה יכול לעשות את האחד בלי השני, לא כמו חופר גומה, ולא צריך אלא להפרה. הפעולות הן הוצאת ההימורים והפשטת הקורבן. אז הטענה היא בעצם ש... או עשיית הפתח להימורים, אם תרצה, כן? אז הטענה היא בעצם, זה ממש, זאת אומרת, ההבדל הזה הוא ממש ההבדל בין רבי אברהם בן הרמב״ם לבין תוספות, שמזהה את פסיקה של דלוניחא ליה עם מלאכה שנצרה לגופה. ופה, בתירוץ השני, הריטב"א בעצם הולך על הכיוון, הכיוון ה... השני. עכשיו...
וכן יש כאן משהו שהוא לא יתרפס מדברי הרבי רגע, שעדיין הוא התכוון אבל להפשיט, זאת אומרת, הדבר שהכי ציבר זה עדיין נכון, זאת אומרת, זה כן דבר שהוא מתכוון. זה נכון שזה לא מלאכה שאני צריכה לקבוע אולי, אבל זה כן משהו שהוא...
לא, הוא טוען שלא. כיוון שהוא התכוון להוציא את ההימורים, הוא לא התכוון להפשטה.
זה נכון שהוא... שהוא היה צריך זה את העינגון, אבל אותי לגבי שלו הייתה שהוא, כלומר, הוא התכוון
לא, לא,
לפגיעה.
הוא לא התכוון, לא, זה בדיוק הנקודה. הבקיבגר אגב בעצמו, כשקראנו אותו, אם אתה זוכר, הוא זיהה פסיקה שדלא ניחא ליה, היא מלאכה שאינה צרה לגופה. הוא אומר, אם זה לא ניחא, זה מלאכה שאינה צרה לגופה, מה נפשך, אין פה שום בעיה. הוא שייך לאגף של הראשונים שמזהים. אבל אני מבין, והתשובה היא, שאם אתה לא הולך עם הראשונים האלה, עם רבי אברהם בן הרמב"ם, משל שהבקיבגר לא נכונה. השאלה שלו מבוססת על התפיסה הזאת, למה? כי אם אתה אומר שיש פה שתי פעולות, אז לא נכון שהוא התכוון להפשטה, הוא לא התכוון להפשטה. הוא התכוון ליצירת פתח כדי להוציא את האימורים, לא להפשטה. וזה שתי פעולות שונות, בגלל שאפשר לעשות אותם כל אחד לחוד. לא שתי תוצאות שונות, זה שתי פעולות שונות. אם זה שתי פעולות שונות, לפעולה השנייה הוא לא התכוון. זה לא רק שהוא לא רוצה את האור, הוא לא התכוון בכלל להפשטה, הוא התכוון לעשות פתח להוצאת האימורים. אם הוא כן התכוון, אז בסדר. זה לא נקרא הפשטה, זה נקרא עשיית פתח. זה הראיה שאפשר לעשות את האחד בלי השני. זה בדיוק מה שאומר הריטב"א.
אני חושב בריטב"א יש איזושהי התייחסות שהוא צריך להגיד שלא רק שהוא יכל לעשות את זה
בברזה,
אלא שכל בן אדם שמפשיט...
לא, אם לא יכול לעשות את זה בברזה, אז לא היינו רואים את זה כשתי פעולות.
אתה חייב להגיד שבן אדם שמפשיט אור והוא לא באמת צריך את האור הזה,
זה לא מתכוון, לא?
זה בכלל לא מלאכת
אפשר. זה מה שהוא אומר, לא חסר פה כלום. הוא אומר את זה במפורש, בצורה הכי מפורשת שאפשר. לכן זה שתי פעולות, והגמרא עצמה אומרת, זה לא בא אלא לאור.
אפשר פשוט להפשיט, אפשר לשלוף את האיברים החוצה.
לא, אתה לא יכול, רק בברזה, איך תוציא את האיברים החוצה? לא, אתה לא יכול, זה, אתה רק יכול בברזה, אם היית יכול את זה, אתה לא צריך את כל הסיפור. אתה רואה שכשהוא מסביר שאפשר את האחד בלי השני, אפשר את האחד בלי השני כי אפשר בברזה, לא כי אפשר בלי ברזה. רק בגלל זה אפשר את האחד בלי השני. לא, אבל להפך, זה מוזכר בגמרא בתירוץ, הוא רק מסבך את עצמו אם הוא מזכיר. עוד פעם, לא, לא ברור, לא. הוא מניח שלא. עזוב אותי מהמציאות, הוא מניח שלא. לא, הוא מניח שלא. אתה לא יכול להוציא את האיברים על ידי חיתוך. אם הוא היה מניח שכן, לא היה שום סיבה בעולם להזכיר את הברזה בהתחלה, כי אתה רק מסבך את עצמך. כי אז אתה שואל את עצמך, אז מה, למה בתירוץ מביאים ברזה? כבר בא ואמינה ידעתי על הברזה. לא, לא, דוגמה רעה. אם זאת הייתה רק דוגמה, הוא לא היה מביא אותה. כי זה רק מסבך אותו. כי כשאתה מביא את הדוגמה הזאת, אז אתה בעצם אומר, אז מה יתחדש בתירוץ? למה תרצו שאפשר שהוא עשה את זה בברזה? לא, יש בעיה. אז תביא דוגמה אחרת, תביא דוגמה יותר מוצלחת, למה דוגמה שמסבכת אותך? תביא לי דוגמה של הברזה, שהברזה בכלל נכנס לסוגיה רק למסקנה. אז אני צריך עכשיו לחשוב, רגע, אז מה, אז באמינא כבר ידעו את הדין של ברזה? אמרתי בתור תירוץ. עוד פעם, ברור, אבל אני אומר, אתה מאלץ אותי להסביר עוד הסברים, יש לי הסברים, זה לא שזה קשה. אבל אתה מביא דוגמה שמאלצת אותי להביא עוד הסברים. תביא לי דבר שלא צריך, לא צריך להביא עוד הסברים. תגיד שאפשר להוציא את זה בחיתוך, בלי להפשיט בכלל. מה הבעיה? הרבה יותר פשוט. בסדר, אז הוויכוח הוא לא מהותי. זאת אומרת, בסדר, אני חושב שלשיטתו אי אפשר לעשות את זה בלי הפשטה. אתה חושב שכן? בסדר, זו הביא רק דוגמה. מה זה משנה? בסופו של דבר, בסוף מה שאני רוצה לומר, זה שכיוון שאפשר לעשות את האחד בלי השני, אז זה נתפס אצלו כשתי פעולות. אם זה שתי פעולות, השאלה שהבקיבגר לא מתחילה. הוא לא מתכוון בכלל להפשטה, הוא לא מתכוון לזה בכלל. הוא מתכוון להוצאת האימורים, זה הכל. ולכן השאלה של רבי עקיבא לא מתחילה. כל השאלה של רבי עקיבא מתחילה רק לפי אותם ראשונים שמזהים פסיקה של דלוניחא ליה עם מלאכה שאינה צריכה לגופה. ולכן אני חושב שהסוגיה הזאת היא סוגיה נהדרת כדי לסכם את כל מה שראינו. כי אתם רואים, כל אחת מהאפשרויות שלנו בעצם באה לידי ביטוי באיך אנחנו קוראים פה את הסוגיה. עכשיו תראו, זה רק מתחיל הסיפור. עכשיו, יש פה... ברון קוטלר, רואים אותו? כן. ברון קוטלר יש לו ספר אסופה כזאת של מאמרים, זה נקרא אוסף חידושי תורה, של ברון קוטלר. יש שם מאמר על פסיק רשע, פשוט ראיתי את זה לפני המון שנים, ופתאום נזכרתי שהוא מיישב את הקושייה הזאת של רבי עקיבא איגר, ויש לו מהלך שאולי נכנס במאירי, אולי בתירוץ הראשון של הריטווה, אני לא יודע, לא נראה שהם התכוונו ממש לזה, אבל זה מהלך מאוד מעניין. וגם הוא מחדד את היחס בין אינו מתכוון לבין מלאכה שעצרה לגופה. אז תראו, בואו נראה את זה קצת. אוקיי? ולביאורנו הנ"ל בשיטת הערוך, לא משנה כרגע ההקשר, זה מאמר ארוך, מי שמכיר את הבאון קוטלר יודע, באון קוטלר היה עושה שיעורים של 4-5 שעות. אנשים היו מזיעים דם, אלה היו פורשים אחרי שעה, אלה אחרי שעתיים, בסוף הוא היה נשאר עם כמה חבר'ה עמידים במיוחד, וכנראה גם מוכשרים במיוחד, האיש היה גאון, זאת אומרת, הוא היה ממש מבריק. קשה מאוד לעקוב אחרי המהלכים שלו, מהלכים מורכבים ויפים. טוב, בכל מקרה, אז גם פה, מאמר ארוך ומפותל והמון הקשרים. אבל אני לוקח שתי אותיות מתוך המאמר, אות ט' ואות י', שעוסקות בסוגיה הזאת. ולביאורנו הנ"ל בשיטת הערוך התיישב, מה דקשה עליו, דהתוספות יומא, דף למדי כתב, דהערוך הביא ראיה לדינו מפרק כל כתבי, דף קי"ז, דשקי ליה בברזי, מפרש, דהוה פסיקרשת דלא ניחא ליה. כן? הערוך טוען, מה זה שקי ליה בברזה? למה זה מיישב את זה, את הפסיק רשע? אז הוא אומר, מה זה ברזה? הכוונה, זה לא ניחא ליה. אז רואים שפסיק רשע דלא ניחא ליה מותר, אוקיי? הראשונים האחרים מסבירים, ברזה זה בכלל לא הפשטה, לא, שזה, לא שום הרי שלא ניחה לו. זה בכלל לא הפשטה. מה? לפי הערוך זה מותר לגמרי. ולפי ראשונים אחרים זה עשו מדי רבנן. נכון, כבר מגיעים. אז הוא אומר, דשקי לב, ברזה מפרש, דו ופסיק רשת לא ניחה לו. כך מסביר הערוך. אז שואל הרבן קוטלר, וקשה, דה בסוגיה שם מוכח דמדרבנן היה אסור, אלא דמותר משום כל פעל השם למענהו. אבל באופן עקרוני יש פה איסור דרבנן, כמו מצילין תיק הספר עם הספר. והלא להערוך, פסיק רשת דלוניך עליה מותר לכתחילה. פסיק רשת דלוניך עליה מבטל את הפסיק רשת, וחזרנו לאינו מתכוון. אינו מתכוון מותר לגמרי, זה לא מלאכה שעצרה לגופה. הראשונים שחולקים על הערוך, אומרים שפסיקה של דלא ניחא ליה, זה מלאכה שעצרה לגופה, שהיא אסורה מדרבנן. אבל הערוך אומר שאם זה לא ניחא ליה, אז זה מבטל את הפסיק רשע, וחזרנו אליה, אינו מתכוון, שהוא מותר לגמרי. ובסוגיה פה מבואר, שזה איסור דרבנן. אז בעצם זה דווקא הולך כמו ראשונים שאומרים שפסיקה של דלא ניחא ליה, זה מלאכה שעצרה לגופה, אסור מדרבנן. ועוד קשה, אף לעניין היתר מדאורייתא, היינו בפסיקה של דלא ניחא, מדאורייתא פטור. אין להוכיח מכאן. דעה כל פסיק רשת דלוניחה, וגם כמלאכה שנצרה לגופה. דעה בעדיה לרבי שמעון קיימינן, הוא פטור מטעם מלאכה שנצרה לגופה, הוא מותר משום כל פעל השם למענהו. כן, פה היתר הוא מלאכה שנצרה לגופה, שהוא עשו מדי רבנן, עוד פעם לשיטתו, שכל פסיק רשת דלוניחה לי, הוא גם מלאכה שנצרה לגופה. את זה כמובן הערוך לא מקבל, אבל הוא מניח את זה כמובן מאליו. זאת אומרת, ונראה בהקדם קושיית רבי עקיבא איגר בחידושיו, שם, בקוף י"ז, דהיקשה על קושיית הגמרא, מודה רבי שמעון בפסיק רשע ולא ימות. דה פסיק רשע לא שייך אלא בעינו מתכוון, אבל אחה הרי מתכוון להפשט. דה עושה מלאכת ההפשטה ביד, אלא דה מתרץ דה לא קבאי לאורה. היינו דה ומלאכה שיצאה לגופה. ואם כן, אין זה שייך לפסיק רשע, כיוון דה אין הפטור בשביל דה אינו מתכוון. רק דה אין צריך להאור, יעוין שם, כן, זה הקושייה של רבי עקיבא איגר שראינו. עוד יוד. ונראה ביישוב קושייתו, דינה, גדר אין מכוון, הוא כל שאינו מכוון להאיסור. היינו, לפעולת האיסור. וגדר אינה צריכה לגופה, הוא כל שאינה צורך בהמלאכה. כי עניין הצורך שהיה במשכן. כמו מוציא מת לקוברו, ואין לו צורך להדבר שהוציאו. כן, הוא לא צריך את המת, הוא מוציא אותו בשביל לקבור את המת, הוא לא צריך את המת לעצמו. דאין לו צורך לדבר שהוציאו. אך יש אופן ב' בעינה צריכה לגופה, המורכב מעינה צריכה לגופה ומעינו מכוון. יש סוג נוסף של מלאכה שעצרה לגופה, שבתוכו יש גם עינו מתכוון וגם מלאכה שעצרה לגופה. היינו, דה באמת איקה הצורך דה התיקון שהיה במשכן. יש פה את הצורך שהיה במשכן, זה כן? יש פה את התוצאה שהייתה במשכן. רק דה אינו מכוון בשביל הצורך. רק הוא לא עושה את זה בשביל הצורך הזה. דה קייבן, דה באינן, מתכוון להאיסור, אם כן, כשאינו מכוון להתיקון, שוב אין כאן כוונה למלאכת איסור, דהה מלאכה בלא הצורך אינה אסורה מן התורה, ואב אינו מכוון לאופן האסור שאסרה תורה. אך הדין הזה דאינו מכוון חשיב רק מלאכה שנצרה לגופה. דהה למלאכה בעצמה הוא מכוון, רק דאינו מכוון להצורך, ולא גרה מאילו עשה מלאכה בלא צורך. דגם כן אסור מיד הרבנן, ומה שצריך כוונה להצורך, הווי כאילו לא הווי כאן הצורך במציאות. אבל לגבי המלאכה הווי מכוון. ולכן יש לזה דין מלאכה שאינה צריכה לגופה. ומנדה מחייב במלאכה שאין צריכה לגופה, רבי יהודה מחייב כמובן באינו מכוון להצורך. הגדולו באינן כלל צורך גופה. כל זה פשוט הוא ברור. אני אקרא את הסיכום שלו, זה יהיה יותר ברור. ויוצא מזה, דישנם בית אופנים דמלאכה שאינה צריכה לגופה. א', כן, זה אני קורא פה. כן? א', דאין כאן הצורך במציאות. ב', דישנו, אלא דאינו מכוון להצורך. ובשביל דין דאינו מכוון חשיב מלאכה שאינה צריכה לגופה. מה הוא אומר? הוא אומר, יש שתי סוגי מלאכה שאינה צריכה לגופה. סוג אחד, אין לי בכלל את הצורך האסור בתורה. נגיד מוציא את המת, אני לא צריך בכלל את המת. הצורך שהיה במשכן זה כשאני הוצאתי משהו, כי הייתי צריך את המשהו שאותו הוצאתי. כן? פה אין לי את הצורך הזה. אני לא צריך את המת. אני מוציא אותו כדי לקבור אותו. אז פה אין בכלל את הצורך שהיה במשכן, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה הרגילה. יש סוג שני של מלאכה שאינה צריכה לגופה. יש גם את הצורך שהיה במשכן. למשל, חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. אוקיי? שם, יש פה, נוצרה גומה. רק אני לא, סליחה, הופך גומה ולא צריך אלא להפרה, נוצרה הגומה, אבל אני לא צריך אותה. לא, זה לא זה. אבל אני לא צריך את הגומה. בדיוק. אם יש מצבים שבהם אני חופר גומה, ונוצרה פה גומה בשדה שלי, ואני צריך את הגומה, זה מועיל לי. ניחה לי, נקרא לזה ככה. אוקיי? אבל לא עשיתי את החפירה בשביל הגומה, אלא בשביל האפר. אני, אתה שואל אותי מה הייתה המוטיבציה שלי? המוטיבציה שלי הייתה האפר, לא הגומה. בסוף בסוף צורך יש פה. הצורך, הדבר, כן, הדבר האסור, זה שהיה במשכן, זה הגומה. נכון? יש פה צורך נוסף, זה האפר. אוקיי? עכשיו, אם אני לא צריך את הגומה אלא את האפר, זה מלאכה שיצאה לגופה. בסדר? אבל מה קורה אם אני עושה את זה במצב שבו לא התכוונתי לעשות את זה בשביל הגומה? אני צריך את הגומה, זאת אומרת, באופן עקרוני, כשנוצרה גומה היא גם מועילה לי, זה טוב לי, הכל בסדר. אבל אתה שואל, מה הייתה המוטיבציה? למה חפרתי? חפרתי בשביל החול, לא בשביל הגומה. זה הוא אומר, אינו מתכוון. זה אינו מתכוון, אוקיי? ועכשיו הוא אומר, בגלל דין שלא מתכוון, זה נחשב מלאכה של נצירה לגופה. למה? כי בגלל שאני לא מתכוון, אז למרות שנוצר פה צורך שהייתי צריך אותו, אם אני לא מתכוון אליו, זה כאילו שהוא לא קיים. ואז זה חוזר להיות כמו המוציא מת. והדין אינו מתכוון, הופך את הסיטואציה הזאת למלאכה של עצירה לגופה. זאת בעצם הטענה. אבל אם הייתי מתכוון, אם כן הייתי מתכוון, אז הדבר הזה היה גם מלאכה של עצירה לגופה. למה? בשביל סוף סוף את הצורך בגומה יש לי. רק אתה אומר, אם לא עשיתי את זה בשביל הגומה, אלא עשיתי את זה בשביל החול, אז כיוון שלא התכוונתי לגומה, זה נחשב כאילו שצורך הגומה לא קיים פה. ולכן בעצם זה כמו מלאכה שעצרה לגופה, כי עשיתי את זה בשביל החול, ולא בשביל הגומה. אבל אם הייתי מתכוון לגומה, אז ברור שזה גם מלאכה שצריכה לגופה. הרי יש פה את הצורך שהוא הגומה, הצורך הזה קיים, וגם התכוונתי אליו, זה סתם מלאכה שצריכה לגופה. אוקיי? אז יש פה פטנט מעניין. הוא בעצם אומר, יש פה סיטואציה שדין אינו מתכוון, הופך אותה למלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, מה אני מרוויח? אז אני אומר ככה. בואו נקרא. הוא אומר ככה. עכשיו, ואשתה נבוא לביאור הגמרא דכל כתבי. מי דמי, אתם טלטו לך המלאכה. כן, זה הקושיה של הגמרא. הוא משענה, דלא קבאי ללאור. והנה הביאור דלא קבאי, אין לפרש דאין לו צורך כלל באור. מה, הוא לא צריך את האור? יש לו אור, זה אור ששווה הרבה כסף, שימכור אותו. זאת אומרת, מה זאת אומרת לא צריך את האור? כן? דה ודאי נעשה כאן התיקון, כמו בכל הפשט. דהיינו שיהיה לו אור. אחרי שהוא הפשיט, יש לו אור. מה זה לא צריך לאור? הרווחת עוד 1,000 שקל, יש לך פה דבר ששווה 1,000 שקל. מה זאת אומרת לא צריך לאור? מה, אתה תזור אותו לפח אחרי זה? תמכור אותו. מה זאת אומרת? ברור שאתה הרווחת פה, אתה לא יכול להגיד שאתה לא צריך את האור. כן? ואחר גם כן, הלא יהיה לו אור, ולא שייך כלל לומר דאינו צריך לאור. דעת הוא כל מפשיט בעינן שיהיה לו צורך לעשות איזה תשמיש באור. והצורך גופה הוא רק מה שיהיה לו אור. מה זה נקרא המלאכה של צורך גופה? שיהיה לו אור. אז יש לו אור. זה שכרגע יש לו שימוש כזה או אחר באור, מה זה משנה? מה המפשיט? יש תנאי שהוא גם יעשה איזשהו שימוש באור שהוא הפשיט? לא. אלא אם הוא מעמיד לרשות עצמו את האור, אז זה נקרא צריכה לגופה. וגם אם לא יצטרך באור, אם קראנו. דעת הוא נדר הנאה מהאור. מה הוא נדר הנאה מהאור? הוא לא צריך כרגע את השימוש הזה באור, אז הוא ימכור אותו אחרי זה. תכלס, ההפשטה הזאת העמידה לרשותו אור. זה נקרא מלאכה שצריכה לגופה. אלא דביאור הגמרא הוא, דלא קבע אל האור, היינו דאינו מכוון לאור. הכוונת הפשטו, דלא תקלקל הקורבן. וכיוון שאינו מתכוון להצורך, אבדי ישנו להצורך. אבי מלאכה שאינה צריכה, כנ"ל. ואתה אומר, בסופו של דבר יש פה צורך, אתה לא יכול להגיד זה מלאכה שצריכה לגופה, אלא מה? אתה שואל אותו למה הוא עושה את ההפשטה. הוא עושה את ההפשטה בשביל הקורבן, לא בשביל האור. זה מעמיד לרשותו אור אחרי זה. אבל הוא עושה את ההפשטה בשביל הקורבן, נכון? אז בעצם זה אינו מתכוון, זה לא מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה אינו מתכוון כי אתה שואל מה כוונתו, למה הוא עושה את הפעולה? לא בשביל האור, הוא עושה את הפעולה בשביל, לא בשביל להפשיט את האור, אלא הוא עושה את הפעולה בשביל הוצאת האימורים, בשביל הקורבן. אוקיי? לא בשביל הוצאת האימורים, כי אנחנו מדברים על ההפשט של ההמשך, כדי שהקורבן לא יסריח. אוקיי? אז לכן בעצם הוא עושה את זה בשביל הקורבן. אז זה אינו מתכוון, זה לא מלאכה שעצרה לגופה. אבל בגלל שאתה אינו מתכוון, הרי בסוף, סוף סוף, יש פה את הצורך. נכון? אתה לא יכול להגיד שזה סתם אינו מתכוון וזה מותר לגמרי. זה מלאכה שלא צריכה לגופה אחרי הדין של אינו מתכוון, ולכן יש פה איסור דרבנן. כי סוף סוף את האור הרווחת פה, עשית פה משהו שהוא כן הפשטה. לא התכוונת אליו, אבל יצא פה אור שאתה גם צריך אותו, הוא משמש אותך. נכון, כיוון שלא התכוונת אליו, אז זה נחשב כאילו מלאכה שלא צריכה לגופה. כי אתה עשית את זה לצורך ההוא ולא לצורך שהיה אסור במשכן, ולכן בסוף בסוף הפטור הוא מדין מלאכה שלא צריכה לגופה. אבל זה נחשב מלאכה שרצה לגופה בגלל דין אינו מתכוון. ואת לפי רבי יהודה למשל, שאומר שאינו מתכוון, הוא לא פותר באינו מתכוון, אז הדבר הזה גם יהיה צריכה לגופה. לא רק מלאכה שרצה לגופה, לרבי יהודה זה לא משנה, כי הוא גם מחייב על אינה צריכה לגופה. אבל אם הוא ברמה, נגיד שמישהו יפסוק, דיברנו על רב ושמואל, זוכרים? שרב פוסק כמו רבי יהודה באינו מתכוון, וכמו רבי שמעון מלאכה שרצה לגופה, ושמואל הפוך. אז לפי רב, למשל, זאת תהיה נפקא מינה. לפי רב, אינו מתכוון לא פטור, נכון? אז לפי רב, במצב כזה, אבל טוב, שיהיה פטור, מדין לך שעצר לגופה, כי לך שעצר לגופה הוא כן פוטר. לא. בגלל שאם הוא סובר שאינו מתכוון הוא כמתכוון, אז זה גם לא מלאכה שעצרה לגופה. אז זה מלאכה שכן צריכה לגופה. הנפקא מינה תהיה לפי רב, אוקיי? איפה עוד נפקא מינה? בפסיק רישה. וזה מה ששואלת הגמרא בקופיות זין. הגמרא אומרת, אתה אומר לי, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אבל הרי מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, שאל רבי עקיבא איגר, מה זה קשור לפסיק רישא? אתה מדבר פה על פטור שמלאכה שאינה צריכה לגופה. לא. הפסיק רישא אומר שאתה כן נקרא מתכוון. כי אינו מתכוון בפסיק רישא זה כן מתכוון. אם זה מתכוון, אז זה מלאכה שכן צריכה לגופה. זה מה ששאלה הגמרא. כן, רבי עקיבא איגר אומר, מה שייך להביא פסיק רישא כאשר הפטור מדין מלאכה שאינה צריכה לגופה? אומר, לא. כל מה שזה נחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה, זה בגלל דין אינו מתכוון. אבל אם אין פה את דין אינו מתכוון כי זה פסיק רישא, אז זה גם לא יהיה מלאכה שאינה צריכה לגופה. זה מה שהוא אומר פה, הוא אומר, ומקשו, כן, ומקשו, דעה מודה רבי שמעון פסיק רישא ולא ימות, דעה כאן אבי פסיק רישא בהתיקון, דעה בהכרח ישיג אור, ופסיק רישא חשיב מכוון. וכיוון דה פסיק רשע לגוף המלאכה חשיב מכוון למלאכה, הוא הדין פסיק רשע להתיקון, משווה אלי מכוון להתיקון, וממילא הווה צריכה לגופה. הפסיק רשע מקזז את האינו מתכוון, ואז זה אומר שאתה בעצם כן מתכוון לתיקון, להפשטה, להשגת האור. ואם זה ככה, זה מלאכה שכן צריכה לגופה. זה מה ששאלה הגמרא. זאת אומרת, יש פה תשתית של אינו מתכוון, למרות שבסוף המחלוקת אם מתכוון או אינו מתכוון לא תביא ליתר גמור. היא תביא לי איסור דרבנן מצד מלאכה שעצר על גופה. אבל אם יהיה פה פסיק רישא שמבטל את האינו מתכוון, אז המלאכה גם תהפוך לצריכה לגופה. וזה יהיה איסור תורה, וזה מה שהגמרא שואלת. והגמרא עונה שקילה בברזה.
למה?
מה? הוא לא חיבר את שני המונחים, הוא מצא סיטואציה שבה צריך את שניהם כדי לחייב. זה הטענה. מה? כן, זאת אומרת, הוא לא דיבר, אנחנו ראינו קודם למעלה במאירי ובריטווה, שהריטווה רוצה לומר בתירוץ הראשון, שאם יש פה גם אינו מתכוון וגם מלאכה שהיה לגופה, אז גם רבי יהודה פותר. אבל משתמע ממנו שזה לא, זה לא שני נדבכים, אלא אותו מקרה עצמו, הוא גם אינו מתכוון וגם מלאכה שהיה לגופה. זה לא בדיוק המהלך של רבאום קוטלר. רבאום קוטלר רוצה לומר, זה שני נדבכים שאחד בנוי על גבי השני, זה לא שבאותה סיטואציה יש גם אינו מתכוון וגם פסיק רישה. זה קודם כל אינו מתכוון. אחרי שאתה לא מתכוון, למה אתה פטור? בגלל מלאכה שהיצירה לגופה. לכן זה יהיה פטור, לא מותר. גם לפי רבי שמעון זה יהיה פטור. זה לא שהצירוף של שניהם, לא מדובר לפי רבי יהודה, שאומר שכשיש את שני הדברים, אז זה מותר. או שזה פטור, סליחה. זה החידוש של הריטווה. הבאון קוטלר אומר, לא, לא, זה מדבר לפי רבי שמעון. לפי רבי שמעון, כאשר אתה לא מתכוון, אז התוצאה של האור בעצם הופכת לאינה צריכה לגופה. וזה יהיה איסור דרבנן. אבל אם זה פסיק רש, אז אני שואל את הגמרא, אז זה נחשב שאתה כן מתכוון לאור, והרי יש לך אור פה, אז זה הופך לצריכה לגופה. אז פה לפי רבי שמעון יהיה איסור תורה, לא לפי רבי יהודה. לא מדובר, זה דומה קצת לריטווה, אבל זה לא באמת הריטווה. אוקיי? זה גם לא בדיוק המאירי, למרות שזה יכול להיות דומה למאירי. כי המאירי רוצה לומר שזה רק על דרך ההשאלה. כמו שמחייבים בעינו מתכוון. אם זה פסיק רשע, כך בעצם היינו אמורים לחייב פה מלאכה שעצרה לגופה. אך שכשקוראים את זה כפשוטו, כמו שאמרתי למעלה, לא ברור מה השאלה פה, מה הדוגמה, מה המשל, מה הנמשל, למה פסיק רשע בעינו מתכוון עושה את אותה עבודה, כמו המקרה פה לגבי מלאכה שעצרה לגופה. אולי המאירי מתכוון לרבאון קוטלר, אבל זה לא המשלה, אלא הוא מתכוון באמת לא, בגלל הפסיק רשע לעינו מתכוון, זה הופך לצריכה לגופה. מה? בסוג השני של אין צריכה לגופה. יש סוג אחד של אין צריכה לגופה שלא קשור לאינו מתכוון. שזה המוציא את המת. כן? או חופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. גם שם לא. כיוון שבשני המקרים האלה, התוצאה שהתורה אוסרת, אתה לא רוצה אותה בכלל. היא לא קיימת. התועלת שהתורה אוסרת לא קיימת. באור התועלת שהתורה אוסרת קיימת. יש לך אור. אז לכן פה, רק אם אתה לא מתכוון בהפשטה בשביל להשיג אור, רק אז אנחנו נחשיב את זה מלאכה שנצריכה לגופה.
ניחה לבן.
נכון, בדיוק, זה דומה לניחה לב ולא ניחה לב. בדיוק. אוקיי? אתה נעים?
מה שאומרים שבמקרה כזה כמו עם ההפשטת האור יכל להיות לי מצב שזה לא פסיק רשע.
אוקיי, ואז מה? אם זה לא פסיק רשע אז יישאר מלאכה שנצרה לגופה.
אני רוצה לדמיין איזושהי דוגמה.
לא הבנתי. זאת אומרת, נגיד כמו בדוגמה שאתה הבאת קודם, נגיד מי שגורר ספסל ונוצר חריץ בקרקע שלו, בסדר? רגע, בלי פסיק רשע. גורר ספסל ונוצר חריץ בקרקע שלי, וזה לא קרקע שזה פסיק רשע, זה קרקע שבה לא חייב היה להיווצר החריץ, אוקיי? בלי פסיק רשע. עכשיו אני אומר, תלוי, אם אני התכוונתי לחריץ, אז זה מלאכה שצריכה לגופה. אם לא התכוונתי לחריץ, אבל זה בקרקע שלי, אז התועלת קיימת. רק אני את הגרירה לא עשיתי בשביל החריץ, אלא בשביל לגרור את הספסל. זה יהיה מלאכה שנצרה לגופה. לא בקרקע שלו. לפי זה לא בקרקע שלו. בקרקע שלו זה יהיה מלאכה שנצרה לגופה. לא כתוב. לא, אני אומר, זה מה שיוצא לשיטתו, זה ההערה שלך מקודם.
אם זה לא פסיק רשע באיזושהי רמה, אז מתפרק וחוזר מדבר שאני מתכוון להגיד. כל הסברה הזאת עובדת רק כשזה כן פעולה אחת, אפשר
לא, אז אתה חוזר לתירוץ השני של הריטווה, שאם אפשר לעשות לחוד.
אבל בסופו של דבר צריך להסביר איך זה בכלל המלאכה. אבל המלאכה שאינה צריכה בגופה, הוא כן חייב להיות שזה יהיה פעולה אחת. הוא לא יכול שזה ייפרד לגמרי.
למה? הוא עושה, תחשוב על זה כשתי פעולות אפילו. אבל הוא לא התכוון לפעולה השנייה, זה הכל. אבל אם זה פסיק רישה, אז זה נקרא שהוא התכוון גם לפעולה השנייה, הוא רק לא רצה את התוצאה. אז יכול להיות מלאכה שאינה צריכה לגופה. דיברנו על זה, יכול להיות שפסיק רשע מחבר שתי פעולות והופך אותן לפעולה אחת, רבי שמעון וסרמן, אתם זוכרים? בסדר, זה...
זה
היה כדאי,
אני
אומר
בעצם שכל מקרה של דבר שלא מתכוון כשיש תוצאה, זה מלאכה שמצפה, וזה לא כתוב, זה כאילו יותר מדי מחשב.
זה החידוש שלו.
אתה לוקח את זה, כל דבר שלא מתכוון כשיש, כשיצא תועלת, זה מלאכה של הצלגה. אני חושב שהוא מתכוון פשוט להגיד רק במקרים שהם מחוברים. זאת אומרת, הוא כן יזדקק לאיזושהי סברה.
לא יודע מה זה נקרא מחוברים. גרירת ספסל זה לא מחובר?
זה פעולה אחת.
מה זה פעולה אחת? איך אתה מגדיר פעולה אחת או לא? זה מחזיר אותנו לעמימויות של רבי אברהם בן הרמב"ם.
גם, כאילו אחרת הוא עושה כל דבר ש...
אני לא חושב ככה, לא נראה לי שהוא מתכוון למשהו כזה, בסדר, לא חשוב. המהלך לענייננו בכל מקרה הוא מהלך מעניין, אנחנו רואים פה גם בראשונים ואצל רבאום קוטלר, כל מיני יחסים מעניינים בין אינו מתכוון לבין מחש הצרה לגופה. כל אחד מהם עושה איזושהי הבחנה מסוג אחר, אז אצל המאירי זה כאילו משל, כמו הפסיק רשע לאינו מתכוון, ככה מחש הצרה לגופה, שזה מאוד מוזר, כי זה לא דומה. בסדר? התירוץ הראשון בריטווה, אז יכול להיות אולי שזה הכוונה של רבאון קוטלר, אבל זה החידוש הגדול שלפי רבי יהודה, מלאכה שהיה צריכה לגופה פלוס אינו מתכוון, גם רבי יהודה מודה שפטור. אוקיי? ואז בעצם יוצא מפה, שהוא רואה את המקרה הזה של שקיל, של הפשטת האור, כמשהו שהוא גם מלאכה שהיה צריכה לגופה וגם אינו מתכוון. ואז רבי יהודה לא חולק. למה זה גם וגם? הוא לא הסביר. הוא לא יודע איך, צריך לחשוב למה הוא חושב שזה גם וגם. התירוץ השני של הריטווה, אז הוא מדבר על זה שאם שני הדברים האלה יכולים להופיע בנפרד, אז זה שתי פעולות. ואם זה שתי פעולות, אז אם לא התכוונת לשנייה, זה אינו מתכוון, זה לא אומר לך שעצר לגופה. ורבאון קוטלר לוקח את זה עוד צעד אחד, הוא אומר, למרות שזה שתי פעולות עם שתי תוצאות, אם לא התכוונת לפעולה השנייה, עדיין התוצאה השנייה קיימת. אבל אתה תהיה פטור מדין לך שעצר לגופה. אבל אם אתה התכוונת והתוצאה השנייה קיימת, אז היא המלאכה שצריכה לגופה, ומתכוון, והתכוונת, או פסיק רשע, שזה גם כמו התכוונת, כן? לאותו דבר, אז זה בעצם יהפוך להיות מלאכה שצריכה לגופה, וזה יהיה איסור תורה. אז זה כל מיני קומבינציות אפשריות, בין אינו מתכוון לבין מלאכה שצריכה לגופה. זה יכול להופיע ביחד, יכול להופיע אחד אחרי השני, וליצור איזה קומפלקס כזה, שמורכב משתי חוליות, או, 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 או סתם שיתוף השם, שבעצם, כן, זה, במובן הזה, הסוגיה הזאת היא סוגיה, מעניינת. עכשיו, זה החלק הראשון. החלק השני, אני רוצה להביא לכם איזה מקור מעניין, דעה כזאת בפוסקים, דעה שלא הכרתי, פגשתי אותה בשוט ממעמקים של הרב השריס, זה שוט על אירועים שקרו בשואה. כל מיני תשובות ככה די מחרידות, כל מיני סיטואציות מחרידות כאלה, זה נכתב אחרי השואה, הוא נאסף והוציא זה כספר אחרי השואה. ואת התשובות עצמן הוא נתן בתוך השואה, בגטו קובנה, שם היה גם הדבר אברהם בהתחלה, ואחרי זה, הדבר אברהם נפטר בשנת 40, נדמה לי. ואחרי זה היה שם כל מיני, היה שם, הייתה שם יצירה תורנית מאוד משמעותית בגטו קובנה. אז זה התברר אחר כך. מה?
איך הוא
נכתב? הרב אשרי. מושג, אני לא יודע. ואחת השאלות שלו, זה שאלה שמטפלת, מדברת על עבודה במטבח בגטו. אוקיי, אז זה בסימן ה', הרבה תשובות שם, זה סימן ה'. נעבור אותו ממש בתמצית, כי אין לנו כל כך הרבה זמן, אבל בכל זאת מעניין לראות את ההקשר. שאלה, אלה הזכרה ונפשי עלי אשפחה, כי בימי הזדים ההורים לא הייתה לנו תקומה, ומדי יום ביומו היו מוציאים מהגטו למעלה מ-1,000 איש כדי להעבידם בפרך בשדה התעופה ולענותם בסבלותם. והנה בא לפני תלמידים, הר יעקב, השם ליקום דמו, כן, בסוף כנראה גם הוא נספה, ונפשו בשאלתו. היות שיש לו האפשרות להיכנס לעבודה במטבח במקום בישול המרק השחור, שהיה עשוי משעועית, שהגרמנים היו מחלקים ליהודים ביחד עם 100 גרם של לחם ליום. אולם דעקה, ששם יהיה נאלץ ומוכרח לעבוד במלאכת הבישול גם בשבת. אולם מאחר שעל ידי כך הוא ינצל מעבודת הכפייה הקשה שבשדה התעופה, המחלה את הנפש ושוברת את הגוף, אולי יש בזה גם משום פיקוח נפש, כי מאחר שינצל מעבודה קשה ומפרכת, ויוכל לאכול ולהשביע את נפשו הרעבה במרק השחור, ככל אבת נפשו וגופו, נעשה על ידי כך יותר, וגופו נעשה על ידי כך יותר מחוסן, ויוכל להחזיק מעמד לבל יבולה לו מהרעב הכללי השורר בגטו. ועוד הוא שואל, האם מותר לו לאכול בעצמו ביום השבת מהמרק השחור שהוא מבשל בשבת? כן, מעשה שבת. אוקיי? זה אומר, בעצם, א', זה חוסך לו עבודה קשה בשדה התעופה, עבודה פיזית קשה, כי הוא עובד בבישול, זה יותר קל. ב', במטבח עצמו הוא יכול גם לאכול יותר. אז בעצם יש פה שאלה של פיקוח נפש. אני כבר אומר כאן, אני לא אקרא את כל התשובה, הוא מתחיל עם חולין, דף תתבר, מחלוקת תנאים לגבי מעשה שבת, האם זה ככה או ככה, אסור לבוא ביום, אסור לאחרים, למוצאי שבת, לבוא ביום, מחלוקת תנאים משולשת, כידוע, ויש מחלוקת גם איך לפסוק בין שלושת התנאים האלה, בשין י' ח' שם בשולחן ערוך. כל הסיפור הזה סיפור הזוי לחלוטין. למה? כי בסוף הוא אומר, תראה, אבל זה פיקוח נפש, אז מה אכפת לי מכל השיקולים האלה, למעשה שבת, שמה אתה עושה את כל ה... את כל המהלך שלך, כל הדיונים שלך וכל הפלפול הזה, אם בסוף אתה אומר, זה פיקוח נפש, הכל מותר, אז מה הבעיה? אז אני רציתי לטעון נכון, באמת, לא באמת צריך את זה, אבל למעשה, אם אתה עונה על התשובה באופן הזה, אתה ביטלת לחלוטין את הדיונים ההלכתיים מהעולם. מה שאתם רוצים תעשו, אתם צריכים להישאר בחיים. זאת אומרת, זה פיקוח נפש. והיה לו איזשהו עניין, כנראה, להשאיר את ה... מימד הזה שאנחנו כן עדיין מתחשבים בהלכה ועושים שיקולים הלכתיים וכולי, ולא כל העולם מהפקר. אתה חי שנים בתוך סיטואציה כזאת, אז לא יישאר מהתורה שום דבר. אני אחרי זה אמרתי שיש עוד אפשרות לענות על זה, כן, פעם בדיון על השואה ושיעורים שנתתי. אפשרות נוספת, אם תחשבו על זה, האנשים האלה חיו שנים בסיטואציה הזאת. בסיטואציה הזאת, אנחנו מסתכלים על הסיטואציה הזאת, מבחינתנו זה משהו שבלתי נתפס. זה כמו לחיות בתוך אש בוערת. כל הזמן אתה בסכנת נפשות, וברור, אנחנו בכלל, כשאנחנו שואלים את השאלה כזאת, נשמע לנו עזוי, תעשה מה שאתה יכול כדי להינצל, מה השאלה? יש שם אנשים שחיו שנים בסיטואציה הזאת, יום אחרי יום אחרי יום, קודשים ושנים, חיו, זה החיים שלהם. מבחינתם זה החיים הנורמליים, זאת אומרת, ככה חיים. ולכן אתה בעצם מסתכל על זה כשאלה הלכתית, ואתה דן בזה בשיקולים הלכתיים, כי הם החיים שלך. אנחנו שאנחנו מסתכלים על זה מתוך מבט, מתוך חיים נורמטיביים, מסתכלים על הסיטואציה, אנחנו אומרים, רגע, מה אתה מדבר? אתה חי בתוך אש בוערת. אין שום דבר, כל השולחן ערוך בטל ומבוטל. אוקיי? אבל מבחינתם לא. ככה הם חיו, וזה מבחינתם היו החיים, והיה צריך לדון ולתמרן בתוכם, ולכן זאת שאלה. הרבה פעמים, מי ש... כן, זה... כשמסתכלים מחוץ לארץ, על החיים בארץ, אנשים חושבים שמי שחי בארץ זה המערב הפרוע. כל הזמן יורים פה וזה, וכל מי שחי פה בארץ הוא בעצם תחת אש מתמדת. כן, אתה יכול לשמוע מאנשים בחול, מה קורה פה? אנשים לא מגיעים לפה. או אנשים שנמצאים, נגיד, בתוך הקו הירוק, בטוחים שמי שחי באיזה יישוב מחוץ לקו הירוק, זה אינדיאני. זאת אומרת, הוא כל הזמן רק במלחמות דו-קרבים עם מחבלים מסביב, והכל יריות כל מה. וזה לא, אתה חי שם, חיים נורמליים, חיים רגילים. הכל בסדר. ואת השאלה אם אתה מסתכל על הסיטואציה מבחוץ או מבפנים. אתה מסתכל עליה מבפנים ואתה חי אותה כבר שנים, אז זאת הסיטואציה שלך, אלה החיים שלך. וכשאלה החיים שלך, אתה דן בהלכה, כמו שכל אחד דן בהלכה בחיים שלו. אנחנו מסתכלים על הסיטואציות מבחוץ, מה יש לך לדון בכלל? זה חיים מטורפים, זה לא חיים בכלל. אוקיי? אז זה, טעם, זה רק לקח סוציולוגי או פסיכולוגי מעניין. בכל מקרה, אחרי שהוא גומר את הסיפור הזה של מעשה שבת, אז הוא אומר ככה. אמרתי, זה נענה בלייב, אבל נכתב אחרי השואה. מה? כן, הוא אומר, יעקב השם יקום דמו, זאת אומרת, בא אליי תלמידי יעקב השם יקום דמו, זאת אומרת, הוא מדבר כבר ברטרוספקטיבה, זאת אומרת, אחרי שכבר התלמיד השואל הזה כבר נהרג. מה?
עכשיו,
לא, הוא מתאר את התשובות שהוא נתן שם. הוא אומר שהוא רק אסף את התשובות שהוא נתן שם. הוא כתב את זה כי לא היה לו נייר, לא היו את האמצעים, ולא, אולי גם מקורות לא היו לו, לא משנה, אבל זאת התשובה שהוא נתן. ככה לפחות הוא כותב שם. אז הוא אומר, אולם בספר ראש יוסף, תראו פה, עכשיו זה הקטע המעניין מבחינתנו, אולם בספר ראש יוסף, מסכת שבת ע"ב, כתב, במי שאונסין אותו שיבחור לו דבר אחד, או לחלל שבת, או לאכול מאכל של איסור נבלה. יבחר לו חילול שבת. למרות שכמובן חילול שבת הרבה יותר חמור מאיסור נבלה. כן, זה הרייבד הידוע בבעל המאור, זוכרים את הסיפור הזה של אם יש חולה בשבת שצריך לאכול בשר. יש לנו רק בשר טריפה, אבל אנחנו יכולים לשחוט. שאלה מה עדיף, לתת לו בשר טריפה או לשחוט? פעם כתבתי על זה טור, אמרתי שזה נייר לקמוס לבלבטים. הלבטים יגידו, ברור שלשחוט, מה פתאום לחלל שבת? ברור לשחוט, מה פתאום לתת לו לאכול חזיר? לא היה לדעת לאכול חזיר. לאכול חזיר זה איסור לאו. לחלל שבת זה איסור סקילה. ממומר לשבת וממומר לכל התורה כולה. כן, נטייה ראשונה, ברור שחזיר.
עניין מיכולות.
ברור שצריך לאכול חזיר ולא לחלל שבת. עכשיו, בראשונים זה מחלוקת, לא משנה, יש על זה ראש ארוך שמביא הרבה שיטות. אבל לענייננו פה, כן, אותו דבר. בעצם אונסים אותו או לחלל שבת או לאכול מאכל של איסור נבלה. אחרת יהרגו אותו. בסדר? השאלה, מה, ברור שמותר לו לעשות את האיסור, כי זה פיקוח נפש. השאלה, איזה משני האיסורים עדיף? אז הוא אומר, עדיף חילול שבת, למרות שחילול שבת זה איסור סקילה, ונבלה זה לאו. אז הוא אומר, דחילול שבת הוא באונס, והווה מלאכה שאינה צריכה לגופה, והוא רק מדרבנן. זאת אומרת, אם הוא עושה את החילול שבת, הרי הוא עושה אותו באונס. אם הוא עושה אותו באונס, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז זה בעצם רק איסור דרבנן. אם הוא יאכל את הנבלה, על איסורי, בכל התורה אין את הדין של מלאכה שאינה צריכה לגופה. הדין מלאכה שאינה צריכה לגופה נאמר רק למלאכות שבת. אז בכל התורה כולה, כשאתה אוכל את החזיר, גם אם זה מחמת האונס, יש שכן נהנה. זה לא מתעסק ולא כלום, ומלאכה שאינה צריכה לגופה אין שם בכלל, זה שכן נהנה, אתה עובר איסור דאורייתא. אז הוא אומר, אז עדיף איסור דרבנן של שבת, מלאכה שאינה צריכה לגופה, על פני איסור תורה של אכילת נבלה. ולכן, אם אלה שתי האפשרויות, עדיף שיחלל שבת. מה שאין כן יאכל נבלה, הרי יעבור איסור דאורייתא, אשר הוא נהנה מאכילה זו. ועוד מביא שם בראש יוסף, שהפני יהושע חולק על דברי התוספות שם שכתבו, דא עובד בשבת מחמת ייסורים, חייב. וסבירא ליה לפני יהושע, דמחמת ייסורים וכדומה, הווה מלאכה שאינה צריכה לגופה. וכן הביא מה שכתב מהרש"א, באב"ט קי"ט, גבי מקושש, דלשם שמיים נתכוון, דא הווה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי אם את המדרש הזה, תוספות מביא מדרש, שאומר שהמקושש התכוון לשם שמיים. כי עם ישראל, שנגזר עליו להישאר במדבר ולא להיכנס לארץ, הם חשבו שהם כבר לא פטורים מכל התורה. כי הם לא נכנסים לארץ ישראל, הסיפור עם הקדוש ברוך הוא הסתיים. זאת אומרת, אנחנו לא חייבים במצוות, לא שום דבר. המקושש לשם שמיים כדי לחנך אותם, החליט לקושש כדי שיוציאו אותו להורג, ואז הם יראו שחייבים מיתה על חילול שבת, גם להגם שנגזר עליהם להישאר במדבר. כן, הוא היה צדיק. כן, ועל זה שואל התוספות, כן? ועל זה שואל התוספות, התוספות היה ליטבק. לא חסיד, חסידים מתפעלים מצדקותו של המקושש. התוספות, כן, זה כמו רבי נתן בן עוזיאל. התוספות שואל, רגע, אבל אם זה המצב, אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז למה הרגו אותו? זאת אומרת, הוא חילל שבת בשביל לחנך את עם ישראל, לא בגלל שהוא היה צריך את הזרדים האלה, לקושש אותם וכולי. אז זה מלאכה שאינה צריכה לגופה, אז הוא לא חייב מיתה בכלל. נכון? אז זה התוספות שואלים. אז בסדר, מה התירוץ הפשוט? התירוץ הפשוט הוא שכמובן אף אחד לא ידע מזה. כי מישהו, אם היו יודעים מזה, לא היו הורגים אותו, אז האפקט החינוכי לא היה מתקבל. את כל הרעיון זה, נכון, הוא באמת לא היה חייב מיתה, אבל הוא הסתיר את זה, ברגע שהוא הסתיר, אז בית דין הרג אותו. אה? נכון, מחלוקת תנאים, מה האיסור? אם זה מהמר, או תלוי, או שיש זרדים, או חורש, או משהו כזה. בכל מקרה, אז זה משהו, הפני יהושע אומר, שבעצם לא רק אונס נפשות, אלא גם איסורים. חולק על תוספות, אומר, גם ייסורים זה מלאכה שיצא על גופה, זה מה שהעיר פה קודם מישהו, שברגע שאתה מבין שכשאתה עושה את הדבר מחמת אונס, זה מלאכה שיצא על גופה, האונס לא חייב להיות אונס קרדינלי. זאת אומרת, של פיקוח נפש. גם אם אני רוצה סתם להימלט מייסורים, עדיין, אם אתה שואל אותי למה עשיתי את זה, עשיתי את זה כדי להימלט מהייסורים, לא בשביל המלאכה. אז זה מלאכה שיצא על גופה. זה לא היתר של אונס בגלל שזה פיקוח נפש. מבינים? האונס פה הוא לא משחק תפקיד רגיל של היתר אונס, אלא הוא רק נותן לך סיבה אלטרנטיבית למה עשית את זה. ממילא, זה מלאכה שהיה צריכה לגופה. אז האונס יכול להיות האונס הכי קשה בעולם. אגב, אחד מסוגי אי ההבנה הנפוצים, בסוגיה בפסחים קפה, הסוגיה מדברת שמה לא אפשר ולא כמכוון. כן, אם מישהו הולך למקום מסוים, ויש בדרך חנות עם ריח בסמים של עבודה זרה. זה איסור, אולי אפילו ייהרג ואל יעבור, וזרה יהודה עבודה זרה. בכל מקרה זה איסור חמור, אוקיי? אז אסור לו ללכת משם. עכשיו, מה קורה אם אין לו דרך אחרת? אז מותר. למה מותר? כן, כי הוא לא מתכוון בעצם. הוא לא מתכוון להריח, הוא רוצה ללכת, הוא פשוט צריך ללכת שם, כי צריך להגיע למקום. אז זה מותר, לא רק זה מותר, כנראה הוא אפילו לא צריך לסתום את האף. כי את האיסור הוא עובר בעינו מתכוון, אוקיי? שכן נהנה, אולי לא משנה, יש פה בעיות למדניות שצריך לברר אותן, אבל ככה פשט הגמרא. אבל הראשונים, מה? מה זה? כי הוא לא עובר את האיסור, הוא אינו מתכוון לאיסור, אז אין איסור, למה שיסתום את האף? הוא לא צריך להימלט מהאיסור. יש חפץ חיים ארוך בבאר מים חיים, מה קורה אם מישהו נכנס, הוא מביא את הסוגיה הזאת ודם בה באורך. אם מישהו נכנס למקום שאתם מדברים לשון הרע, הוא נכנס שם כי הוא צריך משהו אחר, הוא צריך לדבר איתם על עניין אחר, והם מדברים לשון הרע והוא שומע. השאלה אם הוא צריך לסתום את האוזניים. נדמה לי שמסקנתו שם שלא צריך. אז לא צריך לסתום את האוזניים, כי זה לא אפשר ולא כמכוון. כן, הסוגיה שבעצם... עכשיו, הטענה היא שהראשונים שם מביאים, הראשונים שם מביאים שלא אפשר שיש כאן זה בלתי אפשרי. מה זה הלא אפשר? אם הדרך, יש לך דרך שנייה להגיע לאותו מקום, אבל היא ארוכה 10 מטר. עדיין מותר לך ללכת ואתה לא צריך לסתום את האף. אתה לא אנוס, לך בדרך השנייה עוד 10 מטר, ביג דיל. הנקודה היא, הלא אפשר פה זה לא יותר של אונס. לא, זה כל כך קשה, לא מחייבים אותך בקושי כזה לעמוד. לא, זה לא יותר של אונס. אלא ברגע שאתה הולך בדרך הזאת, ולא בדרך השנייה, לא כדי להריח את הבשמים, אלא כי קצרה יותר 10 מטר. בגלל זה אתה הולך לשם. אז הסיבה למה אתה הולך לשם, זה לא בגלל הבשמים, אלא אתה הולך לשם בגלל שזו דרך יותר קצרה. אז ממילא יש פה את היתר שלא אפשר ולא כמכוון. הלא אפשר פה לא צריך להיות לא אפשר במובן שבלתי אפשרי, זה אונס. אלא לא אפשר זה רק צריך לספק לך מוטיבציה אלטרנטיבית. ברגע שזו מוטיבציה אלטרנטיבית, זה אינו מתכוון. זה לא אפשר ולא כמכוון. אוקיי? כי אם זה אפשר, מה קורה? אם זה אפשר, עם שתי הדרכים באותה צורה, אז אם הלכת מפה, אז אתה כן מתכוון. בעצם היתר הוא היתר שאינו מתכוון. רק אתה צריך שזה יהיה לא אפשר, כדי לוודא שזה באמת לא מתכוון. כי אם אתה הולך בדרך הזאת, שיש לך אלטרנטיבה לא פחות טובה, אז כנראה שאתה כן מתכוון. אל תגיד לי שאתה לא מתכוון. אבל אם האלטרנטיבה השנייה היא קצת פחות טובה, אז אתה לא מתכוון. כי הלכת לפה, כי זה יותר קצר, זה הכל. אותו דבר פה. זאת אומרת, הטענה היא שהאונס של פני יהושע, שהאונס לא חייב להיות אונס מיטה, או אונס חמור מאוד. גם איסורים, או משהו שמפריע לך. למה? כי אז הסיבה למה אתה עושה את זה, היא סיבה שהיא לא האיסור. ממילא זה מלאכה שנצרה לגופה. אוקיי? ומכוח דברי הראש יוסף הנעל, כתב המערשם באורחוס חיים בלכות שבת, דיש למצוא זכות ליהודים, אנשי הצבא, דמלאכתם ממיד הרבנה. כן, אנשים נחטפו לצבא, קנטוניסטים או משהו כזה, והם עושים שם איסורי תורה, הם מחייבים אותם. הם לא יכולים, אחרת זה סירוב פקודה, יהיה בעיות קשות. שנייה אחת, אז הוא אומר, מאותו שיקול עצמו זה איסור דרבנן, כי זה מלאכה שיצאה על גופה, למרות שהם עוברים איסור תורה, הם עושים איסור תורה לגמרי. אבל כיוון שהם עושים את זה בחמת האונס, אז הם מלאכה. ועוד פעם, אונס, אני לא יודע אם זה דווקא אונס נפשות, אבל הם עושים את זה בגלל ההקשר הצבאי, ולא כדי לעבור את האיסור, אז זה מלאכה שיצאה על גופה. כן? לא הבנתי. השאלה, זה יותר דומה למלאכה שאני צריך לגופה מאשר אינו מתכוון, ואז השאלה אם הפסיק רשע בכלל לא הבנתי, כשזה לא ילכות שבת, אז השאלה מה שייך מלאכה שאני צריך לגופה. אני עזב את זה, יש שם הרבה הסתבכויות למדניות מעבר לזה. ואז הוא מדקדק מזה מהירושלמי, מקשה מהירושלמי, לא משנה, ודוחה, הוא מביא אחרי זה עוד ראשונים ועוד פוסקים שמביאים את הסברה הזאת. שבעצם כשאתה עושה את האיסור בגלל אונס כלשהו, לאו דווקא אונס חמור, אבל מסיבה אחרת, אז זה מלאכה שנעצרה לגופה. אז על זה רציתי לדבר, יש פה, אם תרצו, אני אשלח את זה אחרי זה גם את הקובץ, אני אעלה גם אותו לאתר, אבל אני רוצה קצת לדבר על הסברה הזאת. אומרת, על פניו, קודם כל זה נראה מוזר, הפסיקה הזאת. למשל, בגלל שאלה ששאלו קודם, לא זוכר מי שאל את זה, אז מה כל הדיונים האלה על פיקוח נפש מול שבת? ברגע שאתה עושה את זה בגלל פיקוח נפש, אז זה לא איסור דאורייתא, זה איסור דרבנן, זה מלאכה שיצאה לגופה. אז מה הבעיה? מה כל הדיונים האלה? אני אומר, מעבר לזה, זה צריך ליישב באיזושהי צורה, אבל זה נראה מוזר. אבל מצד שני, כשחושבים על זה, מה הבעיה? הוא עושה באמת את הדבר למטרה אחרת, כמו צד נחש כדי להינצל, נכון? ולא כדי כי הוא צריך את הנחש. אז זה מלאכה שנצר על גופה, זה נכון. מה הבעיה? למה זה נתפס אצלנו במחשב הראשונה כחידוש? מה, 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 מה? זה לכאורה, זה ברור. מישהו חולק על זה? מה? בסדר, השלכות אני מבין, אבל תכלס, בהגדרות, למה באמת זה לא ככה? למה התוספות לא מקבל את הפני יהושע? כן, התוספות אומר שאיסורים לא עוזר. למה לא? זה מלאכה שנצר על גופה. אתה עושה זה כדי להימלט מהאיסורים, לא כדי לעבור את האיסור. מה הבעיה כאן? נדמה לי שהנקודה הרלוונטית כאן, זה הנקודה שראינו בה אצל ברון קוטלר. מה ברון קוטלר אמר? ברון קוטלר אמר, תראה, אם יש לך את האור, מה אכפת לי למה עשית את זה? אם אתה צריך את האור, מה תעשה עם האור? קיבלת את האור, יש לך אור, זאת מלאכה שצריכה לגופה. מה זאת אומרת? הטענה היא כזאת, אם באמת המלאכה, נגיד אתה מבשל את המרק הזה, כן, בשאלה של הרב אשרי, אתה מבשל את המרק הזה בגלל האונס. אתה מפחד שיהרגו אותך או שאתה תמות מעבודה קשה או משהו כזה. אבל תכלס, כשאתה מבשל את המרק הזה, יש לך מרק. ואתה אוכל אותו. איך אפשר להגיד, זה לא צריכה לגופה. עשית את הבישול בגלל, בשביל המרק, והמרק עומד עכשיו לשימושך. בדיוק כמו האור, נכון? אז למה זה אינה צריכה לגופה? זה שעשית את זה בגלל אונס, זה לא מעניין. זה ההקשר, המוטיבציות הכלליות. כשאתה שואל את עצמך, בפעולה עצמה, התוצאה של הפעולה הזאת, אתה צריך אותה לגופה או לא? ודאי שכן. זה שאני צריך את התוצאה הזאת בגלל שאני במצב קשה ואני באונס וכל מיני המוטיבציות הכלליות למה אני עושה את זה, זה יפה מאוד. אבל כשאני בודק את השאלה מה עשיתי ומה התוצרים של מה שעשיתי והאם התוצרים האלה משמשים אותי או לא, התשובה היא ודאי שכן. ודאי שהם משמשים אותי. אז מה פתאום שזה יהיה לא צריכה לגופה? אני חושב שזה הסברה שמפריעה לנו. לכן באמת, מה שאמר ברון קוטלר שראינו קודם, זה בעצם הסיבה למה הדבר הזה הוא חידוש. אולי אפשר לומר אותו, אבל זה חידוש. זה חידוש בגלל שכשאתה מסתכל על הפעולה עצמה, הוא בישל מרק בשביל שיהיה לו מרק כדי לאכול. מה זה משנה שהוא צריך את זה בגלל פיקוח נפש? אז מה? את הפעולת הבישול ואת התוצרים שלה, הוא צריך לגמרי. הוא עשה את זה בשביל זה, הוא גם מתכוון, וזה גם צריכה לגופה, והכל מתקיים פה. לגמרי. ממש איך להגיד לא צריכה לגופה. זה שבן אדם, לא יודע מה, בן אדם עושה מסחר ומרוויח כסף, נכון, הוא רוצה כסף כי הוא אוהב להיות עשיר. בסדר? אז מה, זה לא צריכה לגופה בגלל זה? העבודה כדי להרוויח כסף? כי אני אוהב להיות עשיר. ברור, בגלל זה אני רוצה את הכסף. אבל תכלס אני רוצה את הכסף. לא, לא יודע common sense או לא, אבל אני אומר, זה מוטיבציה מסדר שני. ואת קודם כל אני שואל, האם אני צריך את התוצרים? אתה עכשיו נכנס לשאלה, אבל למה אני צריך את התוצרים? מה זה משנה למה? אם אני צריך את התוצרים, זה צריך לגופה. זה הנקודה. זאת אומרת, הסברה של ברון קוטלר נדמה לי, שהיא הנקודה שמפריעה בדברים של הפוסקים האלה, לא יקבלו את ברון קוטלר. אוקיי? והוא לא יקבל אותם. זה הנקודה. אפשר לראות את זה בתליו וזבין, למשל. בסוגיה של תליו וזבין, כן, מישהו הכריחו אותך למכור. תליו וזבין, זבין לזבין. זאת אומרת, המחר חי. למרות שהכריחו אותך. אז ההסבר שבדרך כלל מביאים, מה זה משנה אם הכריחו אותך? ואם המצוקה הכלכלית הכריחה אותך, ולכן אתה מוכר דברים כי אתה צריך כסף. תכלס, מכרת את זה בלב שלם, כי אתה צריך את הכסף. בתליו וזבין, אתה מכרת את זה כדי להימלט מהאונס. כי אימו עליך, אם לא תמכור, יהרגו אותך. בסדר, אבל תכלס, בגלל האיום הזה, עכשיו אני באמת רוצה למכור. אז אני רוצה למכור. זה שיש מוטיבציות מסדר שני שמסבירות למה אני רוצה למכור, תמיד יש מוטיבציות כאלה. ואם המצוקה הכלכלית גם היא מוטיבציה מסדר שני, אז מה? במה היא שונה מאיום? בסדר, אני לא נכנס עכשיו לכל הסוגיות שם. גם בתליו וזבין יש דיון אם כן או לא ומתי. אבל אני רק אומר, הסוג הסברה הזה מופיע גם בסוגיית תליו וזבין. שגם שם, בעצם השאלה האם להתייחס למוטיבציה מהסדר השני, כמוטיבציה רלוונטית, שם אני בודק את המעשה לגופו. אם אתה לא רוצה את המחירה, ואתה לא רוצה את הכסף כתוצאה ממנה, זה באמת לא, זה לא תליו וזבין, זה לא זבין וזבין. אבל אם אתה עושה את המחירה, ואתה רוצה את הכסף, רק מה שהכניס אותך לעניין, איזשהו סוג של מצוקה, או איום, או משהו כזה, שאתה רוצה להימלט ממנו. בסדר, אז מה? זה תמיד מה שמכניס אותך לעסקאות. תמיד אתה נכנס לעסקאות כי יש לך איזשהו עניין, אתה צריך כסף. הבן שלך חולה, אתה צריך כסף כדי לשלם לרופא. אז מה זה? זה גם כן תליו וזבין. אתה מוכר משהו כדי לקבל כסף. אוקיי. לא, יש, אני אומר, יש, ברור שיש עניין לציבור למנוע איומים כאלה, זה ללא ספק. אבל once כבר יש איום כזה. אתה שואל את עצמך, מישהו שנכנע לאיום הזה ומחר, האם המחירה שלו תקפה? הוא אומר, כן, למה לא? היא תקפה. כיוון שבסופו של דבר הוא באמת רצה למכור. למה הוא רצה למכור? כי אם הוא עליו, הוא רצה למלט מהאיום. אבל תכלס, הוא רצה למכור. עכשיו, מה זה, מה שבעצם אני אומר, זה שהאיום נמצא ברובד אחר מאשר הרצון למכור. הרצון למכור קיים. האיום זה רק מסביר למה יש רצון למכור. זה לא אלטרנטיבה. האיום לא אומר, אין רצון למכור, זה רצון להימלט מהאיום. לא. האיום הוא רק ההסבר למה יש רצון למכור. ולכן האיום נמצא בסדר השני, לא באותו סדר כמו השאלה אם אתה רוצה למכור או לא. ואותו דבר פה. ולכן אני חושב שהדעה הזאת באחרונים היא דעה בעייתית בגלל הסברה של ברון קוטלר. סברה שאומרת, תראה, יש לך אור. זה שאתה עושה את זה עכשיו מכל מיני סיבות אחרות, מה זה מעניין? תכלס, עשית פעולה שיצרה פה אור, ואתה צריך את האור. אז אל תגיד לי שאתה לא צריך לגופה של ההפשטה. ודאי שאתה צריך. זה שמה היו המוטיבציות שלך, למה לעשות הפשטה? בסדר, זה כבר שאלה מסדר שני. ומה שקובע האם זה צריכה לגופה או לא, זה ההסתכלות על המעשה עצמו. אם המעשה עצמו מניב לך תוצר שאותו אתה רוצה, אז זה מלאכה שצריכה לגופה. זה בעצם הסברה של ברון קוטלר. אוקיי. אני אעצור כאן, זה אני חושב נקודה טובה לסיים את ה...